מוריי ורבותיי, בוקר טוב, חורף טוב. אנחנו בדף ממדלת עמוד ב', כ-10 שורות מסוף העמוד, אמר אביי. אני אקדים ברשותכם שתי הקדמות קצרות. הקדמה אחת היא, כאשר אנחנו מדברים גם על המשכן שבמדבר וגם על המקדש בירושלים, אנחנו מדברים על קדושה שמתחלקת לשלושה מחנות. מחנה שכינה, זו הכניסה, הכניסה לעזרת, לתוך, לתוך המקדש, את המקדש עצמו, הוא הנקרא מחנה שכינה, לעומת זאת, החלק השני שכולל את עזרת הנשים, את הר הבית, הוא נקרא מחנה לוויה, זאת אומרת, עד שער ניקנור ועד בכלל, זה מחנה לוויה, ואילו ירושלים זה מחנה ישראל. עכשיו, לטמאים השונים יש, לפי דרגתם, איסור קריבה לחלק מן המחנות. מצורע, למשל, משתלח מחוץ לכל המחנות. זב, לעומת זאת, משתלח משני מחנות. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות במחנה שכינה, והוא לא יכול להיות גם במחנה לוויה. לעומת זאת, טמא מת איננו יכול להיות במחנה שכינה, אבל יכול להיות מחנה לוויה. אגב, זה למשל, מדברים על עלייה להר הבית, כן, אז באופן עקרוני, אנחנו לא יודעים, אבל טמא מת יכול להיכנס להר הבית, הוא לא יכול להיכנס במקום המקדש. כן? אז עכשיו, אנחנו מדברים על זב. עכשיו, כשאנחנו מדברים על זב, נאמר עוד הקדמה אחת, יש לנו זב, כן? כאשר זב רואה ראייה אחת, דינו כמו בעל קרי, יום אחד. זב שראה שתי ראיות, כן, יום אחר יום, או באותו היום, הוא צריך כבר לספור 7 ימים נקיים. ואז ביום השביעי, שימו לב, הוא טובל ביום, ואחרי שהוא טובל, איך הוא נקרא? טבול יום, עד שיש ערב שמש. מי שראה, זב שראה 3 פעמים, הוא בעצם דינו כמו זב שראה 2 פעמים, פלוס העובדה שביום השמיני הוא צריך להקריב קורבן, ואז אחרי שהוא טבול יום, צריך לחכות על הערב שמש, ובזמן שהוא ערב שמש, איך הוא נקרא? מחוסר כיפורים. ורק אחרי שהוא מחוסר כיפורים, אז הוא נטהר. יפה. בואו נראה לאור זה. אמר אביי, אשכחתינו לחברי דרב נתן ברב אושיה. זאת אומרת, פגשתי את החברים של רב נתן ברב אושיה, דייטבין וכאמרין, והם באו ואמרו את הברייתא הזאת, הן על זב שראה 3 ראיות. זאת אומרת, הן שהוא, הן יש לו שלב אחד שבו מה, הן הוא, אמרנו שהוא צריך לטבול, ערב שמש, אחר כן צריך להקריב קורבן. אז כתוב, הוא בא לפני השם אל פתח או אל מועד ונתנם אל הכהן. זאת אומרת, נקדים את הפסוק שכתוב לפני, זה כתוב, כי יתאר הזב מזובו, וספר לו 7 ימים לטהרתו, וכיבס בגדיו, ורחץ בשרו במים, וטהר, במים חיים וטהר, וביום השמיני ייקח לו 2 תורים ושני מלויונה, אז אחרי שהוא כבר טבל, הוא בא לפני השם אל פתח אוהל מועד ונתנם אל הכהן. נתנם אל הכהן, הכוונה היא בא אל פתח מועד, הכוונה היא בא עד לפתח של מחנה שכינה. זאת אומרת, הוא יכול להיכנס למחנה לוויה. אימתי בא, מתי הוא רשאי לבוא למחנה הלוויה? בזמן שטבל ועשה ערב שמש. אין, לא טבל ועשה ערב שמש? לא. זאת אומרת שרק ברגע שהוא מה? השלים ועשה ערב שמש, ואז מה? ואז הוא רק מחוסר כיפורים, כן? אז הוא יכול לבוא למחנה לוויה. אבל בשלב שלפני זה, כשהוא מה? כשהוא עדיין טבול יום, הוא לא יכול להיכנס למחנה לוויה. כך הם ציטטו את הברייתא. אמרו, אלמא כסבר טבול יום של זב כזב. זאת אומרת, הם באו ואמרו, מפה אני רואה שטבול יום של זב, ואגב, תכף נראה, הם מבינים בפשטות שכל זב, בין אם זה זב של 3 ראיות, בין אם זה זב של 2 ראיות. כיוון שעצם העובדה שהוא בסטטוס של טבול יום, תבול יום של זב הוא כזב. ואז כל זמן שהוא תבול יום, אסור לו עדיין להיכנס אפילו למחנה לוויה. לא רק למחנה שכינה, למחנה לוויה. כך הם למדו מהסדר שהפסוק כתוב. זה מה שאביי שמע מהחברים של רב נתן ברושיה. הוא לא מסכים עם זה. ותכף נראה במה הוא לא מסכים, ובמה הוא מסכים. אז הוא אומר ככה, אמינא להון אנא, אמרתי להם, אלא מעתה, אם אתם אכן כך לומדים, אז לגבי נזיר תמי נמי, אז תסיקו את אותה מסקנה, גם לגבי נזיר תמי. אין שצריך, שגם צריך לעבור את אותו תהליך. דכתיב, וגילח, והביא אותם, זה, באמת, זה לא ציטוט של הפסוק, לכן לא נקרא את זה. וגילח ראשו ביום, אני קורא את כל הפסוק. וגילח ראשו ביום תארתו, ביום השביעי גלינו, וביום השמיני, יביא שתי תורים ושתי מנויה אל הכהן, אל פתח או אל מועד. אז ממילא אם שוב כתוב שרק אז ביום השמיני הוא בא אל פתח או אל מועד, סימן שמה? שהוא בא רק אחרי, מתי הוא בא? בזמן שטבל ועשה ערב שמש. סימן שנזיר תמה, מתי הוא יכול לבוא למחנה לוויה? רק אחרי ערב שמש. אבל כשהוא עדיין תבול יום, הוא לא יכול, זה בדיוק אותו עיקרון, כמו העיקרון שאמרתם.
אבל זה לא בדיוק אותו דבר.
זה לא משנה.
כי באמת, יכול להיכנס למחנה לוויה, אבל שהוא רוצה אפילו תוך כדי...
יפה! וזה אומר, אביי, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שנזיר באמת, כשהוא תבול יום, לא יכול להיכנס למחנה לוויה. ולמה? הנה הוא אומר. מכדי, שערי ניקיון הכה קיימין. זאת אומרת, לבוא לשערי ניקנור, איפה הם עומדים? שערי לוויה. מה? לתממת יש בעיה להיכנס למחנה לוויה? והתניא תממת מותר לו להיכנס למחנה לוויה. עכשיו שימו לב, ולא תממת מלבד, אפילו מת עצמו. שנאמר, ועיקר משה את עצמות יוסף, אמו. מה אמו? אמו במחיצתו, אמו במחנה לוויה. זאת אומרת שמה? שמותר לקחת את המת, אפילו לאותו, ביחד איתו למקום שבו הוא נמצא. אז ממילא, אם אתה רואה שמה, אתה רואה שמותר למת, ודאי לתממת, להיכנס למחנה לוויה, אז אתה רואה שמה, שבוודאי תבול יום, נזיר, תמה, תממת, תבול יום, איזה בעיה יש לו להיכנס למחנה לוויה? אז אתה רואה שאתה לא צודק לכאורה במה, בקביעה שלך, אין? אין? אלא מה, אין? אלא מה? לכן הוא אומר, המסקנה שהשגתם מהברייתא היא לא נכונה. אני אגיד לכם במה אני כן מסכים איתכם, הוא אומר. אלא תבול יום של זב, לאו כזב דמי. אין? מה? לא, צריך להוסיף, אין? תסתכלו בראש, זה הגרסה של הראש ושל תוספות. אין? תסתכלו אותו עם תוספות השלישי. אלא אמר אביי, מה כתוב? אלא אמר אביי, תבול יום דזב, לאו כזב דמי. בסדר? זאת הגרסה גם בראש. אין גם בראש, זאת הגרסה. אין? לא, 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 זה בראש, בעמוד הקודם. אין? אז... נכון, אז ככה כתוב בתוספות, כן? אז גם בראש. איפה הראש? לפני זה, בעמוד ב'. פה? טוב, אני לא רואה את זה. למה אני לא רואה את זה? בממה עמוד א', בראש?
כן. כן. מה זה מילה ראשונה?
בשורה ה-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אצלי זה לא בפירוש הראש, מצטער. טוב. לא משנה. אין, על כל פנים, אז ממילא מה? אלא תבול יום שזב לאו כזב דמי. ואפילו אחי, כיוון דמחוסר כפרה, לא איל. אין? זאת אומרת, אין? אין? תבול יום, אין? תבול יום, אין? מותר למה? להיכנס לזב. תבול יום מותר להיכנס למחנה לוויה. אלא מה? למי כתוב שאסור? הלא זה מדובר על זב שיש לו מה? שלוש ראיות. וזב שיש לו שלוש ראיות, בעצם כשהוא טבול יום, יש לו שני חסרונות. מה הם שני החסרונות? א', הוא טבול יום, ב', הוא מחוסר כיפורים. אז מכיוון שמה, שיש לו גם את החיסרון הזה, כן? גם חיסרון הזה, כן? אז מה? אז אסור לו. לעומת זאת, מה? זהב, כן? שיש לו שתי ראיות, כשהוא טבול יום, אז הוא מה? מה חסר לו? רק טבילה. הוא לאו כזהב דמי. יוצא, אם אני אשאל אתכם, האם, כן? זהב, כן? האם זהב שהוא טבול יום, עדיין לא טבל, מותר לו להיכנס למחנה לוייה, או אסור לו להיכנס למחנה לוייה? מה טענו?
תלוי.
אם הוא זהב של שתי ראיות, שבעצם כל מה שחסר לו עכשיו זה מה? חסר לו רק ערב שמש. טבול יום של זהב איננו כזהב, והוא מותר להיכנס. אם זה זהב של שלוש ראיות, שעכשיו חסר לו שני דברים, חסר לו גם שהוא לא טבל, וגם שהוא חסר כיפורים, הוא אסור לו להיכנס למחנה לוייה. מה? עובדה? כן, זב יותר עמוק. זב יותר עמוק. כן, טמא מת משתלח רק ממחנה אחד, וזב יתרע משני מחנות, יותר חמור. כן? ומצורע עוד יותר חמור, מצורע משלוש מחנות. טוב, ממשיכה הגמרא, ואי פה הכוונה היא, כן? הכוונה היא שהרי, כן? הגרא פה בכלל גורס דעה. כן? שהרי במחנה לוויה קאי, עמי קרא לאוהל מועד. זאת אומרת, אם פה הוא נמצא במחנה לוויה, למה כתוב, כן, קורא למקום הזה פתח אוהל מועד? אומרת הגמרא, למימרא, להשוות את זה לאוהל מועד. מה אתה מחוסר כפרה לא עיל? כמו שאסור למה? למי שמחוסר כיפורים. אסור להיכנס מה? כן, למחנה שכינה, אף למחנה לוויה, נמי מחוסר כיפורים, לא עיל. גם הוא לא נכנס. שואלת הגמרא, ואתה מנהלן, מאיפה אני יודע באמת שמחוסר כיפורים אסור להיכנס למחנה שכינה? אומרת הגמרא, דתניא, ככה כתוב בברייתא, טמא יהיה לרבות טבול יום. עוד טומאתו בו לרבות מחוסר כיפורים. אז ממילא משווים את כניסתו למחנה לוויה על מחזור מחזה שכינה, כמו ששם אסור מחוסר כיפורים, גם פה אסור מחוסר כיפורים. יפה. הלאה, משנה. המשנה עכשיו מתארת מה הנזיר עושה בסוף ימי נזירותו. מה שנקרא תגלחת טהרה. תגלחת הטהרה כיצד? היה מביא שלוש בהמות, חטאת, הוא הביא כבשה לחטאת, עולה, כבש עולה, שלמים. ושוחט את השלמים, הוא מגלח עליהם, הוא מגלח את שערותיו. אגב, לפי הדעה הזאת, הוא מגלח מיד לאחר הקרבת קורבן השלמים. אין? דברי רבי יהודה, שסובר שהקורבן הראשון הוא קורבן שלמים. בא רבי אלעזר ואומר לו, חולק עליו, לא היה מגלח אלא על החטאת. למה? כי יש לנו כלל, החטאת קודמת בכל מקום. אין? אז ממילא מה? אין? שאין? החטאת צריך להיות הראשון. אין? ואילו רבי אלעזר מסכים לכלל הזה שצריך את הראשון, אין? אבל הוא אומר שפה מקריבים את השלמים. אין? ראשון. כיוון שאנחנו...
קורבן לפני התגלחת,
כן.
הפוך זה לא עובד.
אין? בדיעבד מסתבר שאם זה אחרי טהרה זה יעזור. תכף נראה. אין? למרות תכף נראה, אולי נדייק מלשון המשנה. בוא נראה, תכף נראה. אם גילח על כל אחת משלושתם יצא. אין? אין? זאת אומרת, אין? תכף, אולי נדייק מפה דווקא מן רשלו. זאת אומרת, אמנם הוא אומר ששלמים, והוא אומר שמה חטאת, אבל אם בדיעבד עשה אחרי כל קורבן אחר, יצא. אז זהו, זה משמע אחרי. טוב, הלאה. עכשיו דין אחר. רבן שמעון גמליאל אומר, הביא שלוש בהמות. הוא הביא שלוש בהמות שונות. כבשה, כבש ועיל. ולא פירש, הוא לא אמר כל אחת מהם לאיזה קורבן יהיה. אומר רבן שמעון גמליאל, פה זה פשוט. מכיוון שמה, שהוא הביא שלוש בהמות שונות, וכל בהמה מתאימה לקורבן שלה, אז מילא רויה לחטאת תקרב חטאת, לעולה תקרב עולה, לשלמים תקרב שלמים. יפה. תנו רבנן, עכשיו מאיפה אנחנו יודעים ש... או על איזה קורבן הם מגלחים את... מגלח הנזיר את שערותיו. תנו רבנן, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד. עכשיו פתח אוהל מועד לכאורה זה גיאוגרפיה. זה מתאר היכן הקורבן, היכן מקריבים את הקורבן. אז אומר רבי יהודה, לא. בשלמים הכתוב מדבר, שנאמר ושחתו פתח אוהל מועד. זה מין שם קוד. זה לא תיאור מקום, זה שם קוד שהוא מגלח אחרי אותו קרבן שכתוב עליו פתח אוהל מועד. אתה כבר מי אמר לך? אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר? או אינו אלא פתח אוהל מועד ממש? אולי באמת צריך לגלח בפתח אוהל מועד? אומר אתה כבר לא. אמרת אם כן דרך ביזיונו. מה זה? מה זה עמיד המקדש? בתוך פתח אוהל מועד, אדם יעמוד בפתח מועד ויעשה תספורת? זה, לכן לא מסתבר ששם הוא עושה, לכן הוא עושה בסמוך ללשכת הנזיר, שזה יותר רחוק ולא פתח אוהל מועד. רבי יוסי אומר, אינו צריך. אתה לא צריך להגיד סברה. אתה יכול ללמוד מדבריה של התורה. שהרי אמרה תורה לא תעלה במעלות על מזבחי. מה? שלא תגלה ערוותך עליו. נו, אפשר לחשוב איזה ביזיון זה. שאדם קצת פוסק את רגליו, אז מה? קל וחומר לדרך ביזיון. בוודאי שלהסתפר בתוככי, בפתח המקדש, פתח אוהל מועד, זה בוודאי דרך ביזיון. לכן הוא מגלח בסמוך לאותו קורבן שכתוב על הפתח אוהל מועד, הלא הוא קורבן השלמים, כך אומר רבי יהודה. מוריי ורבותיי, פה עכשיו קורה דבר מרתק, שאני מוכרח לומר שלא זכור לי, שמאז תחילת לימודנו את הש"ס נתקלנו בדבר כזה. והוא חדירה של טקסט לא תלמודי לתוך התלמוד. כן? שטח כבוש. היה איזושהי הערה בגיליון, כן? והיא משום מה חדרה פנימה. ומישהו כתב נוסח אחר במדרש בפרשת נשא. זה לא, כן? זאת אומרת, כנראה שזה היה, כן, אגרה בכלל, שלא גורסים את זה, כן? אז נראה לי נוסח אחר, ואגב, בכל כתבי היד של התלמוד זה לא מופיע. נראה לי שאמרתי לכם כבר שמישהו שלח לי מייל, איך שבהיברו בוקס, כן? בסריקה שהיו, סרקו איזה ספר, שיש בו איזה הערה, שמישהו כתב הערה צינית על ההקדמה, מישהו כתב הקדמה, זאת אומרת, זה המחבר מהלל את עצמו, משהו כזה, מילים אחרות. איזה מכון בירושלים הוציא את הספר הזה במעדורה מדעית והכניס את המשפט הזה לתוך הספר. אתה רואה ככה? אני פשוט מדהים. כן? אז פה נוסח אחר במדרש פרשת נשא. אגב, אותו עניין, וגילח הנזיר, רבי יוסי אומר, בשלמים הכתוב מדבר, אוי, נו, וכולי, או אולי זה לא אלא המיקום הגיאוגרפי, אם כך אמרה תורה, לא תעלה וכולי, ששם זה ביזיון, קל וחומר, לדבר שלא יגלח פתח אוהל מועד, אלא בשלמים הכתוב מדבר. טוב, עכשיו, אז עד עכשיו ראינו הוכחה אחת, שבאמת כשכתוב פתח אוהל מועד, לא הכוונה שהנזיר מגלח בפתח אוהל מועד, אלא הכוונה היא מיד אחרי קורבן שלמים. רבי יצחק מביא הוכחה אחרת לדבר הזה, שמקום הגילוח איננו בפתח אוהל מועד. רבי יצחק אומר, אינו צריך, לא צריך את ההוכחה הזו, הביא לכם הוכחה אחרת. שהרי הוא אומר, ולקח את שיער ראשו ונתן על האש, מי שאינו מחוסר אלא לקיחה או נתינה. אגב, זה מזכיר לי מאוד דין שיש בגט. כן? בגט כתוב וחטא ונתן, אז כתוב שגט שמחוסר קציצה פסול. כן? זאת אומרת, למשל, אם כתב לה את הגט, היה לו רעיון מקורי, הוא כתב לה את הגט על קרן של פרה, עכשיו צריך לקצוץ אותה, ולתת, כיוון שזה מהווה איזושהי פעולה חריגה בין הכתיבה לבין הנתינה, התורה אומרת, וכתב ונתן, שלא יהיה שום פעולה ביניהם. אז גם פה כתוב מה? אז הוא אומר, לקח ונתן. זאת אומרת, מיד הוא לוקח, מיד הוא נותן. זאת אומרת, משמע שזה צריך שזה יהיה סמוך לאותו מקום שבו שורפים את השיער. יצא זה שמחוסר לקיחה ואהבה או נתינה. כיוון שצריך לקחת את זה, אין, לצורך בישול השלמים ללשכת הנזירים, שזה בדרום מזרח העזרה, אין? אז ממילא לא מסתבר שהוא מגלח שמה בפתח העזרה, ואחרי זה לוקח, הן וצריך ללכת, כי משמע שזה צריך להיות ממש בסמיכות. אז לכן, הגילוח נמצא סמוך ללשכת הנזירים, ולא בפתח אוהל מועד. כך לומד רבי יצחק. איקא דאמרי, יש אומרים, זה לשונו של רבי יצחק, אבל קצת אחרת. רבי יצחק אומר בשלמים הכתוב מדבר. אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר, או אינו אלא פתח אוהל מועד. ממש, תלמוד אמר, ולקח שיער ראש לזרום, במקום שהיה מבשל, שהיה מגלח. אותו עיקרון. אין? הלאה. הלכה נוספת שנלמדת מהמילים פתח אוהל מועד, אבא חנן אומר משום רבי אליעזר, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, כל זמן שאין פתח אוהל מועד פתוח, אינו מגלח. זאת אומרת, אם הדלתות, אין? אם הדלתות של ההיכל אינם פתוחות, הוא לא יכול לגלח. אין? כנראה ששוב, אני לא יודע אם זה גם בדיעבד, אולי גם בדיעבד. אין? אז צריך, יפתחו את הדלתות. לא, פנחס תמיד צריך לדעת מה יהיה בדיעבד. יכול להיות שלא. אין? 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 יכול להיות. לא יודע, מה יהיה בדיעבד? לא, כתוב. כתוב, תראה, אגב, הלשון כתוב אינו מגלח. האם תגלחתו אינו תגלחת בדיעבד? אולי. אולי זו דרישה כזאת, שהוא עשה בזמן שזה לא טוב, זה לא תגלח. לא, אבל מה הוא יעשה? הוא יחכה 30 יום. אלא מה, היסטור, כמו שראינו באדם שגילח באמצע, היסטור, יחכה עוד 30 יום, יגלח עוד פעם. לא יודע. רב שמעון שזורי אומר, אין? וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, אז הוא אומר, כתוב גילח הנזיר, לא נזירה. אין? אין? הנזירה לא מגלחת, אין? בפתח אוהל מועד, למרות שאתם ראינו, לא בטח, לא בפרסיה, שמה יתגרו בפרחי כהונה. זאת אומרת, כל ה... עמדו שם כהנים צעירים, היא צריכה להוריד את הכיסוי ראש ולהתחיל ככה. לא צנוע. שואלים אותו, פסטיש, מה שנקרא. שואלים אותו, אמרו לו, סליחה, מה שכחת דין סוטה? אמרו לו, לדבריך סוטה תוכיח, דכתיבה ועמידה לפני השם. כתוב, פרה את ראש האישה. אנחנו לא מפחדים מפרחי כהונה. ולא חיישין אנשם התגרו בפרחי כהונה. אומרת הגמרא, אמר להם, זו כוחלת ופוקסת, אין זו, אין אף כוחלת ופוקסת. זאת אומרת, הרי כתוב שלגבי סוטה, אז מנבלים אותה. היא באה לא מאופרת, לא זה, היא נראית, אין? שם לא פה לא חוששים, פה יכולה להופיע בזה הופעה מדוגמת, אין? אז פה כבר זה לא עושים, זה נזירה, אין? לא עושים בבית החול מועד. על המשנה, אין? ממשיכים בענייני תגלחת הטהרה. היה נוטל שיער ראש נזרו, לוקח את השיער, הוא משלח תחת הדוד. זאת אומרת, לוקח אותו מתחת לדוד שבו מבשלים את השלמים, ושם הוא שורף את השערות. עכשיו השאלה היא איזה נזיר ובאיזה מקום צריך לקחת את השערות ולשרוף אותם. אין? אז זאת אומרת ככה, היה נוטל שיער ראש נזרו ומשלח תחת הדוד. אם גילח במדינה לא משלח תחת הדוד. אין? אגב מעניין, מה יגיד השערה שצריך לקיחה או נתינה, תכף לקיחה נתינה. אז קודם כל אתה רואה שזה לא פוסל בדיעבד. נכון, המיקום. כי אחרת אם לא חסר לקיחה ונתינה, הוא עשה את זה בקרית שמונה. אנחנו רואים שזה לא פוסל. אין? אין? האמת היא שיש פה מחלוקת, מה זה אם גילח במדינה, האם זה מחוץ למקדש, מחוץ לירושלים. על כל פנים, אם גילח במדינה, לא היה משלח תחת הדוד. באמת דברים אמורים, כל זה בתגלחת הטהרה. כן, הרי פעמיים הנזיר מגלח. הוא מגלח גם בתגלחת הטהרה בכל מקרה, וגם אם הוא נטמע, אז הוא מגלה בתגלחת הטומאה. אין? באמת דברים אמורים בתגלחת הטהרה, אבל בתגלחת הטומאה לא היה משלח תחת הדוד. אין? זו דעת הנקמה. רבי מאיר אומר, הכל משלחים תחת הדוד. זאת אומרת, הכל משלחים, זאת אומרת, בין מה? בין נזיר תמה, בין נזיר טהור, בין בירושלים, בין מחוץ לירושלים, כולם משלחים תחת הדוד. חוץ מנזיר תמה שגילח במדינה בלבד. זאת אומרת, אחד שיש לו את שני החסרונות, כן, שזה גם נזיר תמה וגם במדינה, אז אלה הוא לא שם תחת הדוד. אנחנו נראה בהמשך בגמרא יש עוד שיטות חוץ מזה. הלאה, נוטל שיער ראש נזרו. כתוב בברייתא ככה, תנו רבנן, ואחר כך נוטל את הרוטב, נותן על שער ראש לזרוע, ומשלח תחת הדוד של השלמים. זה כמעט כבר נראה כמו להכין איזה מתכון, כן? אבל השערות הללו הוא מוסיף עליהם. זאת אומרת, לא רק שהוא שם מתחת לדוד, הוא לוקח טיפה מהבשר השלמים, שם כאילו לשרוף ביחד את השערות עם מה שהוא, כן? מהקורבן השלמים. כן? עכשיו, ואם שילח תחת הדוד של חטאת והשם, יצא. כן, כמו שראינו גם במשנה, שאם עשה אחרי חטאת והשם, גם יצא. כן? כן? אז כתוב ככה, שילח תחת הדוד של חטאת והשם יצא. שואת הגמרא, השם בנזיר טהור מעיקה? בנזיר טהור, אין לנו השם, יש לנו חטאת עולה ושלמים. אז איך פתאום, מה אתה מזכיר פה השם? אומרת גם הרב ואחי כמר, ואם נזיר תמה, אם מדובר בנזיר תמה, והשיטה הזאת היא פה סוברת, שגם בנזיר תמה, משלח תחת הדוד של האשם, משלח תחת הדוד של האדם, יצא. אז ממילא זה כמו השיטה השנייה במשנה, לא כמו השיטה הראשונה. תנא קמרי אמר שזה דווקא בתגלחת טהרה, ואילו רבי מאיר אומר, הכל משלחים. אז פה, הברייתא הזאת הולכת לפי רבי מאיר. כן, אמר רבא. אחי גמר, מנזיר תמה, משלח תחת הדוד של האשם, יצא. שואת הגמר, מנהן אמילי, מאיפה אתה יודע את הדין הזה? שצריך לשים גם קצת מהרוטב של הקורבן, לעשות אותו ביחד עם הזה. אומרת הגמר, אמר רבא, אמר קרא, אשר תחת זבח השלמים. כן? למה כתוב אשר תחת זבח השלמים? מזבחו יהיה תחתיו. כאילו, מזבח השלמים צריך גם לקחת חלק מהזבח ביחד איתו. יפה. הדין הבא שראינו בברייתא, ואם שילח תחת הדוד של חטאת יצא, מה היית אמר? אמר קרא זבח. הרי לכאורה כתוב, מה, אשר תחת זבח השלמים. אז אם כתוב שלמים, איך אתה אומר שגם חטאת והשם יוצא? אז הוא אומר, בזה זה כתוב זבח. המילה זבח, כאילו הופכת את זה ליותר כוללני. אין, לא רק השלמים, אלא זבח השלמים. אין? אומרת, רגע, במילה זבח השתמשת כבר. מה השתמשת כבר? בזה שאמרת שצריך לקחת חלק מהקורבן עצמו ולשים בזה. והפיקטי להי זבח מרוטב. הרי כבר הוצאת לזה, לדין הזה, שהוא צריך לקחת מהרוטב ולשים על השיער. אומרת הגמרא, לא, אם כן, זאת אומרת, אם הדין הזה, אם הריבוי הזה של זבח השלמים, היה בא רק לומר שצריך לקחת מרוטב, להימקרא מרוטב השלמים. היה צריך להיות מכותב מרוטב ולא להשתמש בטרמינולוגיה זבח השלמים. מהי זבח? שמע מינה לרבות, חטאת ואשם. אז ממילא זבח בא להרחיב, לא רק חטאת ואשם, אלא גם זבחים אחרים. אומרת אגב, ואם כולה לחטאת ואשם הוא דעת, אז תגיד הפוך. אם אתה בא ואומר זבח השלמים, זה מרחיב לאפילו חטאת ואשם, אז אולי רק לזה. מאיפה אתה יודע שגם לזה שצריך לקחת רוטב? ואם כולה לחטאת ואשם הוא דעת, אומרת אגב, אם כן, למה שלמים וזבח. היה צריך לומר וו, כי זה שני דברים נפרדים, זה לא חלק מהשלמים, אלא או שלמים, או חטאת ואשם. מזה שכתוב, מהי זבח השלמים? שמע מיני תרתי. מזה שכתוב זבח השלמים, אני לומד שני לימודים. הלימוד האחד הוא שצריך לקחת חלק מזבח השלמים, את הרוטב ולשים ביחד עם השיער. והדבר השני, אני לומד שאם מביאים חטאת ואשם, אז זה כשר. עכשיו, ראינו במשנה שתי דעות לגבי השאלה באילו דברים אין צריך לשים את השיער מתחת לדוד השלמים אין ולשרוף אותו. הגמרא מביאה פה עוד כמה שיטות. תנו רבנן, הכל היו משלחים תחת הדוד חוץ מתמה שגילח במדינה מפני ששערו נקבר, דברי רבי מאיר. זה בדיוק דעתו של רבי מאיר שמופיע במשנה. יש פה רק חידוש אחד, שמה שראינו, מה שאומר רבי מאיר, שנזיר תמה במדינה שאיננו שורף, אז לוקחים את השיער וקוברים אותו. אז בדרך כלל שורפים את שערו של הנזיר. אם הוא, אין, שוב, אבל אם הוא עומד תחת שני התנאים, זה גם במדינה, הוא גם תמה, אומר רבי מאיר, וכן כזה, לא שורפים, אלא קוברים. אין, זה דבר רבי מאיר. רבי יהודה אומר, תהורים, אין, תהורים, כאן וכאן היו משלחים. תמאים, כאן וכאן, אין, אין, לא היו משלחים. זאת אומרת, פה אנחנו רואים שמה? דעת רבי יהודה, אין, שבא ואומר, אנחנו מחלקים בין מה? אנחנו בין מחלקים, אין, בין תאורים, אין, ותמאים. אגב, זה בדיוק מה שכתוב, הדעה הראשונה במשנה. נכון? לא, 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 סליחה, 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 זה לא הדעה של המשנה. כי המשנה החלקה בין המדינה, אין, לבין הזה. תכף נראה אם זה הדעה השלישית. זאת אומרת, לפי רבי יהודה, לא מחלקים בין, בין המדינה ובין המקדש, נכון? תהורים, נזירים תהורים, כאן וכאן, בין ירושלים ובין חוץ לירושלים, אין? ותמאים, לא מגלחים, לא כאן ולא כאן. חכמים אומרים, אין? חכמים אומרים ככה, לא היו משלחים תחת הדוד, חוץ מן טהור שגילח במקדש, מפני שרק זה נעשה כמצוותו. זאת אומרת שצריך מה? את שני התנאים. צריך גם שיהיה נזיר טהור, וגם נזיר שמגילח במקדש. זה בעצם מה שכתוב. עין נוטה שער ראשו משלח תחת הדוד, במדינה לא היה משלח. במה דברים אומרים? תגלח את טהרה, תגלח את טומאה, לא היה משלח תחת הדוד. זאת אומרת, זו בדיוק דעתם של חכמים. שכדי שיגלח, הוא צריך מה? הוא צריך גם פה וגם פה. נמצאנו למדים שיש שלוש שיטות. אין? יש שלוש שיטות. לפי רבי מאיר, רוב המקרים מגלחים, חוץ מאחד שבשני התנאים, לא עמד בשני התנאים. הוא גם נזיר תמה, גם מחוץ לירושלים. הוא קובר ולא נשרף. רבי יהודה אומר מאוד פשוט, נזיר טהור מגלח בכל מקום, נזיר תמה איננו מגלח בכל מקום. חכמים אומרים, זו הדעה הראשונה שמופיעה במשנה, שהפוך, הרוב לא מגלחים. כדי שיהיה, לא מגלחים, לא שורפים. אין? הרוב לא שורפים, איזה נזיר שורפים את שערותיו מתחת לדוד השלמים, דווקא אם עומד בשני התנאים. הוא גם נזיר טהור, והוא גם נזיר שמגלח בירושלים.